י"ט כסלו, חגה של החסידות, ערב שבת קודש פרשת וישב יעקב בארץ מגורי אביו, בספר מידות הראיה, מבקש מכולם לפתוח בעמוד מספר 122 אצלכם, אצל רוב הספרים, אצל מי שלא נמצא במידת גאווה, עוד יוד. הגאווה היא, אנחנו בשיעור הקודם, צירפנו את הסעיפים, בוודאי, סעיפים, ד' ה' ו' ז' ח' ט', אני חושב, כן? מד' עד ט', ובהם הרב דיבר באופן כללי על המושג הזה של הגאווה, ואם נצייר קצת סיכום קצרה על מה שכותב הרב בענייני הגאווה, אנחנו אומרים שמי שיש לו גאווה, למעשה מתקשה מאוד עד כדי שיתוק של ממש בנושא של התשובה, בנושא של עדינות, בנושא של רגישות כלפי הזולת, ולמעשה הרפואה של אדם כזה שיש לו גאווה היא להודות ולהכיר בכך שיש לו גאווה. זה הדבר הקשה ביותר למי שהוא גאוותן, להודות שהוא גאוותן. זה כמו להגיד לאדם תודה שיש לך נכות, כן? לא מדבר על נכות פיזית, כי זה רואים. עד כאן לאדם להגיד, טוב, תשמע, זה עובדה, אני לא יכול להתכחש לה, אלא נכות נפשית. תגיד לבן אדם תודה שאתה קצת משובש מבחינה נפשית, אדם לא רואים את זה, אז קשה לו להגיד קצות. לכן עצם זה שאדם מכיר שהוא יש לו מידת גאווה, זה כבר, איך אומרים, חצי תרופה. הרב דיבר בנושאים שלמדנו בשיעור הקודם על כך שמידת הגאווה פוגמת ופוגעת בכל דבר טוב שיש באדם, וגם לא מאפשרת לדברים טובים להידבק באדם ולחלחל לתוכיותו, להפוך להיות משהו ממנו, משהו מהותי, שהופך להיות אותו לאדם טוב, כי הגערה שלו, הבלון המנופח הזה, כל כך גדול, שאין מקום לשום דבר להיכנס. זה תופס את כל החדר. הוא אמר ביום של חסידות, אנחנו נזכיר ככה מדי פעם, בפעם לא תכננתי, אבל עכשיו בא מדברי הבעל שם טוב על אותו בכנסת, שקשה היה להיכנס אליו, ואי אפשר להיכנס כי הוא כולו מלא, וכל הציבור עומד מאחריו ואומר, רבינו כולם בחוץ, את הכנסת ריק. אבל כן, לא, מלא מהתפילות שלכם שלא הצליחו להמרין מעבר לתקרה, הכל נשאר פה, צפוף, אי אפשר להיכנס. כלומר, יהיה מתי שבו יש לנו מקום ספציפי, נפש האדם, מקום הספציפי הזה כשהוא מלא בגאווה, שום דבר אחר לא יכול להיכנס. אין מקום. הגאווה לא תיתן לשום דבר להיכנס חוץ מגאווה נוספת. נפח יותר ויותר, וכולנו יודעים מה קורה לבלון, שמנפחים אותו מעבר ליכולת הקיבולת שלו, הוא מתפוצץ. אנחנו יודעים מה קורה לבלון, שכאשר מתקרבים אליו עם מחט דקה מאוד, ועושים בו חור קטן קטן, הוא נראה כזה מדובלל, סמרטוט כזה, אין בו שום ערך, מבויש, ונראה לא נחמד. ככה באמת קורה לגאווה, שהוא מתנפח, הוא מתנפח, הוא מתנפח, הוא מתנפח, או שהוא מתפוצץ, או שבא מישהו אחד ולמילה אחת קטנה במקום הכי לא מתאים, בזמן הכי לא נוח, עושה חור קטן, וכל הבלון הגדול הזה מבויש, עומד לפני כולם, בוש מעצם קיומו, והיה רוצה שיקוים בו אותו מאמר שאמר משה רבנו, לקדוש ברוך הוא, יברא השם בריאה, כן, ויבלע באדמה ככורח לעדתו, רק לא להיות במעמד הזה. אומר הרב, אנחנו בפסקה יוד, אם היינו חושבים שמידת הגאווה של האדם היא תוצאה של התנהלות של בן אדם, והיא רק תכונה שצריך לטפל בה, אומר הרב שאדם צריך להבין בפרט מי שיש לו גאווה. השתמשנו בדוגמה הזו כבר כמה פעמים, בשנים חולפות, בהזדמנויות שונות. אנחנו צריכים להבין שכשאדם מקבל מכה מדבר מסוים, המכה היא לא העונש. היא תוצאה של מפגש בין שני עצמים. אם אדם הכניס את ידו למים רותחים, הכוויות הן לא העונש. משום שאי אפשר במציאות הפיזיולוגית הטבעית להכניס יד למים רותחים ולא יהיו כוויות, אי אפשר. למשהו כזה שאנחנו מכנים ברור מאליו. כלומר, זה אין אפשר. וזה בלי זה, זה משהו פה משובש. אז המים לא רותחים. כלומר, לא יכול להיות מציאות כזה. אז זה בוודאי לא העונש. כשאנחנו מדברים על העונש, אני אומר משהו שמעבר למעשה. כאשר אני שם ביצה, לעשות חביתה, על הגז. אני מדליק את הגז במחבת, ואני שוכח רגע, כי מישהו יתקשר אליי ואני מדבר איתו, מהר מאוד אני מריח ריח סמוך בבית. וכשאני כבר רץ לחוות שם את הגז, אז יש לי גחל כזה, זכר לביצה, זיכרונה לברכה, זה לא עונש שעכשיו אין לי ביצה. כי אי אפשר, הביצה נשרפת, אין מה לעשות, אתה לא יכול למנוע את התהליך הזה. העונש אולי, נגיד, לחלק מהאנשים, שעכשיו צריכים לשטוף את המחבד והוא לא אוהב לשטוף. זה כבר משהו מעבר, זה השלב הבא. הרב אומר, זה נכון, בדברים טבעיים, אבל בדברים שקשורים לנפש ולמידות, המידות השליליות הם עונש בעצמם. כלומר, הם גוב העונש. אם תסתכלו, באותיות, אומר הרב, הגאווה היא בעצמה עונש נורא. כלומר, פה לא צריך גורם חיצוני, משהו שיבוא מבחוץ ויעניש את האדם על גאוותו. עצם זה שאדם קונה לעצמו מידת גאווה, הוא מעניש את עצמו. במו ידיו, בכוחותיו, הוא מכניס את עצמו לבידוד. בידוד מן המציאות, בידוד מן החברה, בידוד מכל דבר, כי אף אחד לא אוהב להיות עם אנשים גאוותנים. הם לא נעימים, הם לא נוחים, הם לא נותנים, הם רק לוקחים. אז אדם כזה שמחליט שהוא משתמש במידת הגאווה, והוא משאיר אותה אצלו, והוא רואה בערך שהוא בלעדיו לא יכול, ואני אומר את זה בצער, ואני חושב שאדם מכירים את זה לא פחות ממני. האדם הגאוותן קשה לו מאוד בחיים הפשוטים, כי מישהו לא אומר לו כמה שהוא פיקס וכמה שהוא פה וכמה שהוא שם, בכל רגע נתון הוא מרגיש מאוים, הוא מרגיש רע. איך זה יכול להיות שלא אומרים לי? מה, אני? למה לא מתייחסים אליי? אני צריך הרי להתמלא כל הזמן שכולם צריכים להבין שרק אני פה, ואני המרכז. זה עונש. אדם מאמלל את עצמו. אם אלה אומר הרב בפסקה י' א', אני אבוא מפסקה לפסקה כי הם פסקאו קצרות, כשהאדם משתוקק להסרת הגאווה מלבבו, נעשים שונאיו אוהבים לו בלבבם, ותשימו לב לדיוק של דברי הרב. יש לאדם המתגאה עבודה קשה מאוד. היא לא פשוטה. הוא צריך להיפטר, להילחם, להתמודד עם אחד הדברים הכי אהובים עליו. זה העני של עצמו. יפה, ולכולם צריך שיהיה את זה. שאלה באיזו מידה, איזה מינון. כי אם אדם לא יכיר בערך עצמו, אז הוא יהיה נורא, הוא יהיה אומלל.
הוא יהיה בסדר עם זה.
לא, אם הוא ישפיל את עצמו לכלום, באמת?
הוא יהיה בסדר עם עצמו.
הוא לא יהיה בסדר עם עצמו, הוא יהיה עצוב, דיברנו על זה בחדש.
זה הבן זוג שלה.
זה הבן זוג שלה, נכון. הבן זוג הרע. כלומר, אני רוצה...
לא, הוא יהיה בסדר עם עצמו אם הוא יוריד הגאווה מבכלל, כאילו.
יפה, זה יהיה, שהוא יצליח.
אני לא צריך אותם, כאילו, אם אני...
אם הוא יצליח, יפה, אבל עד ההצלחה הזו, לאדם קשה מאוד לחיות בעולם שמסביבו אנשים מביעים את חוסר אהבתם אליו. אדם גאוותן זה הדבר הכי נורא בשבילו, שמרחיקים אותו. זה בדיוק הפוך מכל התזה שלו, מכל מה שהוא בנה סביבו. לכן אומר רב, שאדם כזה העניש את עצמו ובחר להתגרות, מגיע למסקנה לאחר זמן בעבור חודשים, בעבור ימים, בעבור שעות, בעבור שנים. לאור הקביעות החברתיות אנושיות שהוא חוטף השכם והערב מהסביבה, הוא מבין שזה לא בסדר, הוא לא יכול להמשיך כך. הוא משתוקק לצאת מהגאווה. מהרב, כשאדם באמת כל כך כל כך רוצה לצאת מזה, אנחנו מגלים פתאום שהשונאים שלו, לא משתמש פה במילה קשה, כי אנשים שונאים גאוותנים, לא רק שהם לא אוהבים, יש שנאה פנימית להתנהגות הזו. הם אוהבים אותו בלבבם, הם עדיין לא מגלים את הדבר הזה בחוץ. אבל רואים שהאדם פועל לצמצם את גאוותו. זאת אומרת, הוא מביא את עצמו לראייה נכונה שלו מול הסביבה כולה. הוא מתחיל להנמיך גובה. הוא מתחיל לראות באמת את מקומו האמיתי. מצד אחד עם ערך עליון, נשמה שנתת בי, אבל מצד שני, גם זה שעומד מולי, נשמה שנתת בו. אנחנו שווי ערך. בנקודת הפתיחה אנחנו שווי ערך. ממילא אני לא יכול להתגאות עליו, כי אין לי במה להתגאות. כי אם אני דוקטור והוא נהג אוטובוס, אז אני הרופא בור והמארץ בנהיגת אוטובוס. והוא דוקטור במילת אוטובוס. כלומר, האדם מתחיל לבדוק את הדברים באיזונים הנכונים. ממילא זה משפיע על סגנון הדיבור, על סגנון ההתנהגות, על סגנון התגובות. ורואים שהאדם הזה מוריד את המינונים. בלב אצלם חל גם כן תהליך של נסיגה מהשנאה. מתחיל להורא אותו בלבבם, בלב. אבל יש, ולמה זה? אמרנו שהגאווה היא תופסת את כל החלל, את כל המקום של האדם. כאשר אדם מנמיך, מקטין, מצמצם את המקום שלה, ממילא יש מקום לדברים חדשים.
מה
הם טובים?
אוריים.
בסדר, משהו יבחר, כן? אבל יש מקום. יש מקום לדברים חדשים שמתפנים בנפש האדם. אבל פה הרב מדבר באופן נורא מעניין אצל אחרים, לא אצל האדם עצמו, הגאה, שעכשיו רוצה לשנות. לכן, הרב פה רוצה להגיד דבר שאני חושב שכולנו יודעים את זה, נפגשים עם זה, ואולי לא נותנים לו את הכותרת הנכונה. בטוחני, שכל אחד ואחד מאיתנו מן היושבים כאן יצא לו לפחות פעם, פעמיים בחיים שהוא ראה אדם מולו, גם אם הוא לא מכיר אותו, וכל שכן מישהו כן מכיר, שהוא רואה על פניו שמשהו עובר על האדם. בלי שהאדם הזה פתח את פיו. הן לשמחה וגם בהפך. אני רואה אדם, ולפי מראה פניו, לפי תנועות ידיו, לפי ההליכה שלו, אתן דוגמה. אני רואה אדם, לא מכיר אותו. הולך ברחוב, הולך מהר, 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 מהר. מה אני אומר לעצמי? הוא ממהר. כלומר, שפת גוף שלו משדרת מהירות, הוא חייב להגיע לזה מקום, הוא מזדרת. ואני רואה אדם שהולך לו לאיתו, כאילו יש לו זמן כל העולם, אבל אני אומר אדם הזה, יש לו זמן. נכון? זה ניתוח עובדתי של נתונים. שאני ככה מכניס אותם ישר לקיטלוק כזה או אחר. עכשיו, סתם בשביל הקוריוז, האדם הזה שעכשיו רץ, הולך מהר ברחוב, אני אומר ישר אותו באופן מיידי, הוא ממהר. אולי הוא באמת לא ממהר. יפה, כי הרופא אמר לו לרוץ כל יום, 5 דקות. כבר יש לה אופציה אחרת. אבל זה שאני רואה משהו, יש לי מין קליטה כזו שהעברת מסרים בעל פה, שעוברת במראה העין. לפעמים היא מטעה, אבל היא מעבירה את המסר. ברור לכולם שאדם הזה רץ. אז כן, הסיבה אני לא יודע. אם אני רוצה לברר את הסיבה, אני צריך לשאול. אבל אני ברור לי שהוא רץ. אז זה מיקור. כאשר האדם מוריד מעצמו את הגאווה, עובד על מיטת הגאווה שלו, הוא מקרין החוצה. זה משדר החוצה שהוא מקטין למידת הגאווה, וזה בא לידי ביטוי שאנשים רואים את זה. הם לא יודעים כמה הוא מקטין, הם לא יודעים מה הוא עושה, אבל מה הם רואים? שאם כל פעם הוא היה רגיל לקפוץ ולהדגיש את קיומו ולהראות אני פה, זה נהיה פחות. אם כל פעם הוא היה מגיב ומדבר בסגנון של הוא הבולט, פתאום זה משתמר. מה אנשים חושבים? מה אנשים מבינים? שהגאווה של האדם הזה בטיפול. אז מתחילים לאהוב אותו מעצם זה שהוא מה? מטפל בזה, כן, מטפל בזה. יש פתאום מקום אצלו. אז גם אצלם נוצרת מגמה זהה. למה? כי גם הם גאוותנים. כי גם להם יש גאווה. אין אדם שלא בעל גאווה. ולכן הגאווה וגאווה מתחברים דרך הבלוטוס. כמה מתחברים מיד אחד לשני. מה הקושי? הקושי שלכולם יש מידה כזו אחרת של גאווה. ואני כועס מאוד על מי שיותר גאוותן ממני, כי הוא לומד את המקום שלי. כן? כי אלא אם כן אני עובד על מידת הגאווה שלי. שאני אומר, אוקיי, בסדר, הוא ככה, ככה. לא מפריע לי, הוא לא תופס לי כלום. כי כולנו בעלי אגו. השאלה כמה אנחנו עובדים לאגו הזה, מקום. האם אנחנו עובדים עם פטיש 5 קילו, וכל פעם שהוא ככה מרים את הראש, נותנים המכה, שירדם עוד כמה ימים או כמה שעות, וזה בצדק. אז על המשמר, אבל כולנו בעלי מחשבות אישיות. יש לנו גם. אנחנו חייבים אותה. במילון הנכון. איך? אנחנו מעצימים אותה איפה שזה לא צריך. זו הבעיה. זה לא ככה. זה לא צריך להיות ככה. זו תכונה שאפשר להיפטר ממנה.
אפשר להיפטר.
לגמרי, אני לא בטוח, אבל אפשר להביא אותה לרמות נמוכות מאוד.
יש כאן
אבל שנולדו איכשהו והיומן קרה
להם ככה
והאנשים אחרים והאמון. לא נולדים גאוותנים. לא נולדים כעסנים, לא נולדים עצבנים. נולדים רגיל, אחר כך בא. הבן אדם מהדרך קונה לו.
הרב, נולדים 3-5
נולד. איך?
זה לא מגיע סתם, זה מגיע כי יש גם העולם הנרחב.
ודאי, ודאי, אתה מושפע. שאלה כמה אתה נותן להשפעה באמת לפעול. אתה לא חייב. אתה שולט בזה? קשה? אמרנו יש רק... לא, זה במודע. זה במודע. לכן אומר הרב פה, כאשר אדם עובד עבודה פנימית, בתוך עצמו, הוא משליך החוצה אל העולם הסובב, את העבודה הפנימית שלו, אף פי שהיא מוסתרת. לא יודעים באיזה רמות הוא עובד, אבל מרגישים שהוא עובד. לכן אומר הרב, אנשים מסביבו מתחילים לאהוב אותו. ומי? השונאים שלו. כלומר, אלה שכבר חברו אצלו, מה שנקרא, את מידת הגאווה שלו, עד כדי כאב. ולכן הוא שונאים. לכן ממשיך הרב יודבט ואומר, מי שמתאמץ, לזכות להסרת הגאווה מלבבו, יזכה לאהבת ארץ ישראל, ופה זה משפט שחייבים להסביר אותו. מה אתה אומר?
אני שם שהתגמד על האחר.
כי הוא משנה, רואים, הוא משנה. אתה רואה אדם גאוותן שפתאום הופך להיות חבר ודואג, הוא מפסיק להיות הוא וחוזר אליך, הוא בן טבעי, אתה
מחבר.
רק שנייה, רק שנייה. מה מנע ממך את הקשר איתו? הגאווה שלו, שהוא חושב רק על עצמו, פתאום הוא רואה שזה מתהפך. הוא כבר דואג לך ואכפת לו לך, הוא שואל ועוזר ותומעת. וגמרנו, המחסום יורד. ולאט לאט אתה מוריד את המחסום לפי ההתנהלות שלו.
הרב, אם הוא עושה את זה אותו שיפגע בך?
איך?
איך אתה יודע שהוא לא עושה את זה אותו שיפגע בך? שנייה פתאום נחמד, אחרי זה אותו שיפגע בך.
אז יפה, שני האדם אמרנו, מוריד את המחסום לאט לאט לפי התהליך. לפי התהליך, בסדר. ולשונאים להיות שונאים, זה מידות רעות בפני עצמם. זה לא נותן לך אישור למה שאתה מוביל, הוא רוצה להוביל כאילו לאשר שצריך לנקום ולהחזיר, או לא להיות חבר.
צריך לנקום.
טוב, נגיע לנקמה באות נון, זה נמצא פה. לכן, אנחנו עכשיו באות ג'. לכן אומר הרב, מי שמתאמץ להסיר למידת הגאווה, זוכה לאהבת ארץ ישראל, ועולה שאלה מה הקשר?
מה הקשר?
בין ארץ ישראל, לבין מי שמתמודד להניח את אש הגאווה הזאת.
כי ארץ ישראל?
כי ארץ ישראל מה?
כאילו, האידיאלים שלה אולי זה להיות בן אדם בנם? האידיאלים של ארץ ישראל זה בעצם התורה, התורה בעצמה, מה שהיא באה ללמד את הבן אדם זה נתן אדם יותר טוב, בכל דבר, גם במידת הנאווה או גם.
אוקיי, מעניין מה שאתה אומר. יש עוד רעיון למישהו? מה הקשר? מה יש בארץ ישראל שאין באיטליה? בנושא הזה של גאווה, מה וכי מותר באיטליה להיות גאווקני? גם לא.
יכול להיות שפשוט צילה שהארץ שלו כאילו...
זה הארץ של השם.
לפעמים שבן אדם...
זה הארץ של הנבא, לא הארץ של...
אוקיי, אוקיי, תוריד פה דברים טובים.
זה לא הארץ של גאווה. לא של
גאווה,
זה...
אולי נשתמש ברשותך, אבל משהו מהמשפטים שאמרת, קודם כל צריך לזכור. ארץ ישראל היא המקום היחידי בעולם שנאמר עליו, ארד אשר עיני השם אלוהי חבא. כלומר, זה ארצו של הקדוש ברוך הוא. ארמון של מלך, מה שקוראים לחזל במדרשים. זה כל ארד ישראל. כלומר, יש ייחודיות מופלאה בארץ הקודש. לכן היא נקראת ארץ הקודש. מה יש בקדושה? בעצם המרכיבים, הטבעיים שלה, באפר, באבנים, בחול, במים, בעצים, בדומם, בחי, בצומח, כל דבר שיש פה בארץ ישראל, יש מעלה מיוחדת שנקראת מעלה קדושת ארץ ישראל. אנחנו יודעים מחיי העולם הזה שיש הבדל למשל בין גפנים שגדלים בהרים לגפנים שגדלים בעמקים, בטיב המיץ, בטיב היין. מה זה משנה? זה אותו זן, זה אותו עיניו. מה? לא. האקלים משפיע. יש סוגים של פירות או ירקות שאומרים לך שההמלצה לזרוע אותם זה באזור מסוים ולא באזור אחר. באזור אחר יכול להיות שזה אפילו ימות ולא יגדל. אם תשים אותו באזור שלו, זה יגדל לתפארת, כמו שאומר הכוזרי, באמת הכוזר. כשהוא שואל אותו, אם זה כך שארץ ישראל היא ארץ הקודש וארץ התורה וארץ השם, מה אתם עושים בגלות? למה אתם נשארים פה? תלכו לשם. ועונה לו, החבר, מצאת מקום חרפתי. אתה צודק. הגלות זה לא המקום שלנו. אבל אומרים, הגלנו, יש פה כסף, המרקע, אנחנו נשאר פה. זו החרפה. ושמה, לפני כן מביא לו מוזרים, משל מקרם שנותנים אותו, זה מופיע, שנותנים אותו פה ולא נותנים אותו שם. לכן ממילא אומר הרב, אדם שמתאמץ לנקות את עצמו ממידת הגאווה זוכה לאהבת ארץ ישראל. רבותיי, ואיפה האדם הזה מתגורר? תראה לי שזה כתוב בדברי הרב. לא משמע בדברי הרב, משמע שכל מי שעובד על מידת הגאווה, גם אם הוא בחוץ על הארץ, הוא זוכה לאהבת ארץ ישראל. זאת אומרת, במילים הפוכות, משתמע שמי שלא עובד על הגאווה, גם אם הוא בארץ ישראל, הוא לא אוהב אותה, הוא לא יודע לאהוב את הארץ הזאת. הוא יכול גם לוותר עליה בקלות. לא קשה. כי הוא מלא באגו. במידת הגאווה. לא צריך להרחיב על מה מדובר. כן.
אבל הרב נון, היה איזה רב גדול פעם, שרצה לעלות לארץ, והרב שלו אמר לו, אל תעלה. ובכל זאת עשה מסע בדרכים, הוא בא לעלות על אונייה לארץ, כשהיה לו, אני אקרא מלא דברים את זה, הוא הבין כאילו את השם לא רוצה שהוא ילדה את ישראל.
טוב, אני, יש לי כמה סיפורים בראש שמתלבשים על הסיפור שלך, אני לא יודע מה אתה מדבר בדיוק.
זה לא משנה, כל הסיפורים זה אותו עיקרון, זה שם מוניה
יפה לדעות. לא, זה לא אותו עיקרון, העיקרון שרצו לעלות לארץ, זה אחד. אתה מדבר אולי על הרצון של הבעל שם טוב להיפגש עם אור החיים הקדוש, אתה בדרך לארץ ישראל, והיה הכל, הוא נתקע בטורקיה, הוא לא הצליח להגיע, ואז הוא חזר בחזרה למז'יגון. הבעל שם טוב רצה לבוא להיפגש עם אור החיים הקדוש כדי לצום תהליך של זירוז הגאולה שלו בזמנה. אתה רוצה לפעול נגד תוכניות שאתה נשבור חודם בסדר, מותר לך, אבל אתה נשבור חודם, יש תכנית משלו, אז הוא יעצור.
בסדר, אז שהשם אמר לי, תראה, תתמנות לעלות לארץ ולא לדבר עם האורחיים, אבל...
לא, אבל זו לא הייתה המטרה שלו, המטרה שלו הייתה כזאת, מוצרת, לכן עצו לעומתו, כאשר מיליונים שרצו לעלות בארץ, רק בשביל לעלות בארץ,
אבל זה לא היה, אבל גם זה לא היה בשביל שכאילו...
זה היה בשביל זה.
מה הם חשבו?
הוא בא לפה בשביל להיפגש עם אורחיים הקדוש, ויחד ניפול להביא למשיח.
הוא לא חשב גם על זה שעל ארץ ישראל?
משיח. משיח כולל כאילו את הכל. מילה, אז לא ידעו, סליחה, לי יש תוכנית משלי, אני אתערב בתוכניות שלי. מודע לך לעשות מה שאתה רוצה, אבל כאן מסוים זה נעצר. לכן אני לא בטוח שזה מתאים למה שאנחנו אומרים, כי פה מה שמדבר הרב על אהבת ארץ ישראל, אנחנו מדברים על משהו שאנחנו נמצאים בו עכשיו. אנחנו נמצאים בשנת השמיטה. והקשר לשנת השמיטה ואהבת הארץ היא כל כך כל כך בולטת, היא כל כך כל כך משמעותית. טוב, עכשיו אני אדבר על זה בשיעור פרשת שבוע, שיעור הבא, אבל בדיוק, בדיוק, אבל פחות או יותר הרעיון של הקשר בין הפרשה וישו לשמיטה. טוב, אומר הרב שהשמיטה, שאני שומט את הקרב, למה אני עושה את זה? למה אני מצווה על השמיטה? במה בא התועלת והשבטת הקרקע? איך? יופי, איך? הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. כל השבוע אנחנו עובדים ועובדים 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 ו...
נותן יום חופש.
יום חופש.
יום שביעי.
יום שבת אסור לעבוד. תנוח. שבע שש שנים אתה עובד, האדמה מוציאה את כוחותיה, אני אוהב אותה, ואני שמע לך תנוחי. תנוחי. כלומר, הביטוי של השביתה הוא ביטוי של אהבה. ההשבתה היא אהבה.
זה בעצם גם...
אתה אומר רב.
אפשר גם לבדל כאילו זה לכל הבריאה.
איך?
אפשר לבדל שמיטה כאילו השם כאילו דרך כביכול לכל הבריאה, כי גם לאדמה...
זה בשבת, זה השבת.
לא, בשבת האדמה כן עושה משהו, אבל בשבת שמיטה זה כביכול...
זה נכון החמוד שלי, אבל השמיטה היא רק בארץ ישראל. לכן היא לא בכל העולם, כל העולם ממשיכים לעבוד. אפילו פה בארץ, אנחנו על זה מתבסס על נושא של היתר מכירה, שיש גם גויים שיש להם אדמות פה, הם עומדים אותם. כלומר, זה אומר, עצם הרעיון של השמיטה, כשאני משביט, נותן לך לנוח, כן? נותן לך לנוח. זה מראה כמה אני אוהב אותך, כי אני רואה כמה את מתאמצת על השם, אז אני נותן לך לא מנוחה. אז שנת שמיטה זה שנת מנוחה.
אז למה האדמה של גויים הזה?
כי זה אדמת קודש. אדמת הקודש, היא יש לה ערך אחר, יחס אחר.
אבל זה לא שאדם המחליטה.
איך לא הבנתי?
זה לא שאדם המחליטה.
אדם הוא לא החליט. הקדוש ברוך הוא בחר בארץ הזו וקבע שיהיה ארץ הקודש, הוא לא ארץ אחרת. בתור היצרן, הוא אומר לך, זה יש לו ערך כזה, יש לו ערך כזה. יש לך מחשב לפניך, יש בו את החלקים הסביבתיים שלו, שזה מקלדת וזה חיבורים כאלו אחרים, אבל הכל 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 ללא המעבד, זה פלסטיקים וחתיכות מתכת. כלומר, הדבר המרכזי במחשב זה המעבד. מה שקוראים המוח, כן? שקוראים המוח. הרבה חיבור
השם.
לכן, זה הדבר הכי חשוב במחשב. הוא גם לא בהכרח הכי יקר, אבל עליו עומד הכל. כן, ארץ ישראל היא הכל, מבחינת הקדושה, מבחינת הערך העליון, הערך הקדושתי שבה, היא יחסית, ערכית, למול כל העולם, אז היא הגדולה.
אבל, כן, הרב, ארץ ישראל, נכון, היא קדושה והכל, אבל אם אתה, אבל אם אתה לא משבח אותה לדמות היקרות, היא מקובלת,
נשם,
לא
הולך בלך השם, אז כאילו
אין
מה קורה. זה לא נכון, אני אגיד לך דוגמה. ספר תורה שנפסל, נפסל. אי אפשר לתקן, לא שווה לתקן אותו, יותר מדי טעויות. אז כבר הוא לא ספר תורה, נכון? ולא יגרו בו לעולם. מה? למה? זה זרק אותו. חסר שימוש.
אנחנו עדיין לא מכירים את הקודם.
לא, יפה, יפה, יפה. אני גונז אותו בגלל הקדושה שיש בו. זה שהוא פסול לקריאה, לא, זה שהוא פסול לקריאה, זה לא מוריד מזה שהוא ספר שהוא קדוש. כלומר, זה שארץ ישראל יש עליה אנשים שלא מקיימים את מצוותיה, מצוות הכל בארץ או בכלל מצוות, לא פוגם באדמה, לא פוגם בקדושה עצמית. מצד עצמו זה קדוש. אתה מזלזל בו, אתה בסדר, אבל נשאר משהו. אתה לא יכול להוריד את זה ממנו. אתה כמו אדם שיש לו עכשיו ידע מסוים, קיבל תואר מסוים. אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל התואר שלו. אתה לא יכול לקחת לו. גם אם לקחת את התעודה ושמת אותה ושללת, מודעת לכולם, הוא יותר לא דוקטור, אבל כל הידע שהוא רכש, זה אצלו. בסדר, אבל הידע אצלו. כמו דברים שאתה לא יכול לקחת, זה קדושה עצמית, זה נקרא דבר עצמי, זה במהות שלך. ארץ ישראל, אהבת הארץ היא קדושה עצמית. שום דבר לא יכול לפגוע. בסדר? לכן יש דעות אפילו עכשיו, חלק מהפוסקים, שגם היום, שמיטה שלנו, היא צריכה להחמיר בה כדי לא ראית. יש עוד תנאים, אבל זה לא מדרבנן, כמו שרוב הפוסקים אומרים, שעכשיו אנחנו שומרים שמיטה מדרבנן, אלא שמיטה לא ראית, למה? כי ילד ישראל היא קדושה. וגם אם הקרקע אצל גויים, היא נשאר לי קדושה, ולכן יש קדושה שביעית גם בקרקע של גוי. ואז יש קדושה שביעית. לא, לא, לא קיבלו את הדעה הזו, אבל היא קיימת. להלכה לא הסכימה עם זה. ואז בפועל יש דעה כזו. יותר מדעה אחת. ולא אומר הרב, מה זה אהבת ארץ ישראל? אהבת ארץ ישראל למעשה, זה סוג של חיבור אל ארץ ישראל במובן המהותי. לא במובן החיצוני של גבולות וקרקע, אלא במובן של המהות. ומה המהות של ארץ ישראל? יש לי מישהו רעיון?
תגיד לנו מה המהות של ארץ ישראל?
מה ארץ ישראל מסמנת?
את התורה? לא. את האידיאלים של התורה?
לא. כן. איך? תעשו את זה חלק מה למדנו בספר ישעיה. ארץ ישראל אמורה לסמן מה?
סמן חברתי.
כלומר?
נו, היושר, צדק חברתי.
יושר, צדק חברתי. מה עוד? המוסריות. המרכז של זה בא מירושלים, נכון? מהר הבית, נכון? יער בן השם בראש הערים וניסור מגבור, פרק בן ישעיה, נכון? אבל יש בירושלים, כן? כי בתוך ארץ ישראל, כאשר ירושלים, הר הבית, בית המקדש, קודש הקודשים, מסודר על פי ערך של מיקום גיאוגרפי. כן, גבוה ביותר, בסדר, זה קודש הקודשים. אבל, רבותיי, ארץ ישראל כולה צריכה לסמן מה? צדק חברתי. זה עניינה של התורה, זה עניינה של ירושלים. זה עניינה של, ונהגו אליו כל הגויים, מהסיבה הזו. ומה, איך יכול להיות צדק חברתי? או אולי נחדד, באיזה מקום אפשר להגיע לצדק חברתי? רק במקום אחד, שיש מה? לא, זה תוצאה. מה יש? בנימין, מה אתה אומר? מה יש?
אהבת הכלל.
מתחמם?
נו, אהבת חינם, אהבת חינם.
קרוב?
ענבה.
יופי. צדק חברתי יכול לבוא רק במקום של שנה הבא.
כי
אם אני מתגאה, אז מה פתאום שזה אני אתן לו, אני קודם. כלומר, רק במקום שיש אדם שרוצה להתמודד, להנמיך, לצמצם, כמה שרק אפשר למידת הגאווה שלו, זוכה לאהבת ארץ ישראל, הוא מרוויח, כן, את המהות של ארץ ישראל. המהות של ארץ ישראל היא קדושה שבאה מתוך ענבה. לכן כתוב, ענבים ירשו עמו. כך אומר ענבים. כלומר, ירושת הארץ יכולה לבוא לידי ביטוי רק אצל אדם ענב. ולמה לא יודע אדם ענב? כי הירושה מקנה לו מה? אדמה, נחלה. אחת לשבע שנים הוא צריך לשבות. אדם ענב מבין שהשביתה היא האהבה שלו לקרקע שלו, שמזינה אותו שש שנים. אדם גאוותן, שאומר, אני וכוחי וכו', כי אפשר לעבוד בשביעית, כי אני עושה את הכל.
הוא לא יבין שאתה פרקיקו.
הוא לא מבין שהוא לא עושה שום דבר, אלא רק כלי שמשתמש בכלים אחרים שנוצרו עבורו.
למה
הוא יבין? ולא זו נקראת אהבת ישראל. אהבת ארץ ישראל זו ענבה. מסקנה מכאן, לא צריך להרחיב כל אחד לעשות חשבון, נפשו, מה קורה למישהו מתגלה. אהבת ישראל וארץ ישראל קטנה אצלו, אם בכלל יש לו. כלומר, מה פירוש שיש לו? זה קיים. אבל באופן שדיברנו, בשיעור במוסר אביך. את הטוב הזה, הוא משתוקק, מחפש, ולוקח, ופועל, באופן החיצוני שבו, כלומר, מה שנגלה, מה שנראה, ומה אז הוא נותן לו, לחיות כפיים, רייטינג, וכבוד. נפח לו, דגעבה עוד יותר.
זה מה שהפוך.
כי זה מה שמחפש, זה מה שמקבל. האדם שנלחם במילת אדם, ומבין שהיא מזיקה לו, שהיא המחלה הכי נוראית שלו, שהיא מחלה שיכולה להיות מחלה סופנית. והוא הולך ומשתחרר ממנה, ממילא הוא זוכה ככל מהלך השכלול, ההתקדמות בצמצום הגאווה, ויותר ויותר פתאום תחושה, רגש, אהבה לארץ, וזה מאוד מאוד עמוק. כי פתאום האדם הזה מתחיל להרגיש אהבת ארץ ישראל, רבותיי, במילים אחרות, אם היה אומר הרב אהבת ישראל, הייתי אומר, וואו, זה מתאים, זה זורם, זה אהבת אנשים. עד עכשיו הוא היה גאה, אהב את עצמו, עכשיו הוא אוהב אנשים, אז זה מתחבר טוב. אבל, אומר הרב לא, הרב מדבר על אהבת מה? הארץ. הארץ, עם כל הכבוד, זה דומם. ואני בתור גאוותן לא מפריע לדומם. כי הדומם לא מפריע לי. אז אני לא מבין מה הרב רוצה להגיד. למה דווקא הרב בוחר במושג אהבת ארץ ישראל, לא אהבת ישראל? יש למישהו רעיון? כיוון, חשיבה? למה דווקא הארץ הזו? את הסלעים, את הערים, את הגבעות, את הנחלים, זה מה שהוא אוהב. אף שעה, הכל קדוש. מה זה עוזר? מה יש לי מפה? איך אני מפה מתחבר באמת לצמצום הגאווה? כן.
אולי אמור להיות הארץ לא
הרבה לבשל, אבל אני שאלה. אוקיי, יפה. טוב, רעיון טוב.
על ידי שיבין שהארץ, כאילו השטח שאותו הוא עובד, זה לא השטח שלו, זה שטח שעכשיו השם נתן לו. ואז הוא ינסה כאילו, אם בן אדם מביא לך חפץ, הוא אומר לך, תשתמש בזה ככה וככה, כאילו הוראות שימוש, אז אתה תכבד את זה, כאילו בן אדם מביא לך משהו. אז ככה גם השם מביא לך את הקרקע, אבל הוא אומר לך, בשנה השביעית, הוא נותן לך תנאים. אז אם אתה, כאשר אתה תבין בעצם שהקרקע היא לא שלך, אלא של השם שהוא נתן לך גם, ככה אתה גם תקיים את כל מה שתתנאי שימוש כלום שלמה.
אוקיי, אתה אומר את זה מסייע כפתיח להמשיך הלאה. אוקיי, עוד רעיון? אני אקח את מה שאתה אמרת, אלעד, ומה שאתה אמרת, טוביה, ואני אנסה לחבר משהו שככה, הלאה בדעת. יש זיקה, קשר. בין המשמעות של הדומם בכלל, והדומם בארץ ישראל, לבין האדם. כל דבר שיש בו חיים, דבר על חיים שאנחנו מסוגלים לראות. בצומח אני יכול לראות את חיי הצמח, אני לראות אותו גדל. בחי זה חי, בעלי החיים אני מבין, רואה אותם. ובני אדם. אני, כל אחד ואחד משלושת ה... יסודות הללו, המדבר, האדם, החי והצומח, אני מזהה מיד תגובה לפעולות שלי. זאת אומרת שאם זה אני מול אדם, אז האדם מגיב, אם זה מול בעל חיים כלשהו, בעל החיים מגיב, או שהוא מתקרב אליי, או שהוא בורח ממני, אבל אני רואה תגובה, כאשר אני רואה צמח שגדל, אני מיד רואה את התגובה, כאשר אני משקיע אותו, שהוא מנקר בו, מטפל בו, או שאני חותך אותו לצרכי, התגובה מיידית. לעומת זאת בדומם, הדומם לכאורה לא חי.
אמרנו, גם שנתנים את הריקור.
כן, הוא לא חי. אני יכול לבעוט בגרעין של פרי, הוא יתגלגל לו ויעוף איזה כמה מטרים, ואני לא אראה שום דבר. מבחינתי הדבר הזה הוא דומם, אין לו חיים, אין לו חיים. אז זה מטעה את החשיבה של האדם לחשוב שבדומם אין חיים.
הרב, זה כמו שאמרנו על העלה, שאת הרב ש... שאדם לידו חטף רק עלה והוצא.
כן, אתה מדבר על הרב פוק והרב אריה לוי.
אז אפילו על העלה הוא מרגיש...
נכון, כן, אבל זה צומח, בסדר, אני רואה, אני רואה את הדוגמה מיידית.
בדומה.
אבל בדומה מה אני רואה? אני זורק, רואה באבן מה קרה משום דבר, אני לא רואה שום דבר. שינוי גיאוגרפי, מקום למקום, מה ההבדל? פה על האדמה פה, על האדמה שם, אין הרבה הבדל. ובאמת זה מנהל. אהבת הארץ, זה אומר שאני מתחבר אל הדומם שמייצג כביכול את האין חיים והוא מלא חיים. הדומם, משמעות הדומם, זה שהוא אינו זז ממקומו והוא לא גדל. זה המשמעות של דומם. דומם זה גם מישהו שלא מדבר. זה יכול להיות אדם, לא עלינו ולא עליכם אילם, שהוא לא מדבר. זה יכול להיות גם אדם שבחר בשתיקה. מישהו פגע בו, הוא מעדיף לו לעמוד. הוא מדבר על מילת הכעס. על הגאווה שלו. הוא שופט. הביטוי של ארץ ישראל כדומם. ודווקא ארץ ישראל בא לדעניות דעתי לומר מה שטור יפה אמר. ומה שאמר אחר כך אליו. החיבור של תפיסה שאומרת שהכל מושגה. מי הרמה הנמוכה ביותר ביסודות, שזה הדומה. ועד המדבר, זה מכלול שכולל אהבה לבריאה כולה. כי אם אני נותן ערך לרובד הנמוך ביותר, קל וחומר שאני נותן ערך לרובד הגבוה ביותר. כי אם הקטן, הקטן והנמוך, יש לו ערך בעיניי, ואחת כמה וכמה, העליון והגבוה. הבנת את ההבדל? ארץ ישראל מסמלת את מה? את הדומם. דומם. אבל ארץ ישראל הקדושה מכל הארצות. כאשר אני נותן ערך לדומם, כן? ואני מעלה אותו לרמה של קדושה. אז לקדושה, באיזה רמה אני אתייחס? ברמה גבוהה יותר. לכן הרב לוקח את ארץ ישראל שהיא קדושה. מכל הארצות,
כסמל,
סמל של קל וחומר, וזוכה לאהבת ארץ ישראל. כשאדם זוכה לאהבת ארץ ישראל, הוא זוכה בביטול והענווה. ולמה? כי אהבת ארץ ישראל פה במשפט הזה יכול לשמש לנו לשני מסלולים, ובזה נסיים. האדם שעובד על גאוותו זוכה לראות את הקדושה של הארץ, ולכן הוא אוהב אותה. השאלות השנייה, שארץ ישראל אוהבת אותה. בואו נקרא את המשפט של הרב, ונראה איך זה מסתדר. מי שמתאמץ לזכות להסרת הגאווה מלבבו, יזכה לאהבת ארץ ישראל. ארץ ישראל תאהב אותו. ולמה? כי כמו שאמרנו בפתיח, ארץ ישראל היא פלטרים של מלך, הארמון של המלך, כי המקום הקדוש ביותר בעולם מבחינת ארצות לקדוש ברוך הוא, ולכן אומר דוד המלך, וענבים ירשו ארץ. המלך דוד בתהילים, כלומר רק מי שהוא ענב יש לו ירושה בארץ. אז הארץ אוהבת אותו. זה הקשר של ארץ ישראל למידת הענב. כן,
אפשר להסתכל על זה בעוד אופן, כאילו של ביטול החומריות, שגם אדמה כאילו שזה דבר שנראה לך הכי פשוט שיש, כאילו מה זה כבר אדמה, זה כול יכול, ואבנים וזה, אז עדיין גם בזה כאילו יש לך את הדבר שהשם בא אותו, בגלל זה צריך לכבד אותו, וגם מזה אפשר להבין שככה חומר שאם לזה צריך לכבד אז גם את ה...
יפה, כלומר אם אני מבין אותך נכון, אם אני מסוגל לאהוב את הדומם,
צריך לדומם,
כן, צריך לאהוב את הדומם, עד אחת כמה וכמה, אני מבין כמה צריך ונכון וחשוב לאהוב את מי שחי ומדבר.
לאדם.
תתן לי שבוע. רק אולי ככה נסגור את המעגל, ועוד י"ג, מובן עכשיו המשמעות של הפסקה הבאה, ובזה אנחנו נצא לסיים את השיעור. האוהב את ילד ישראל באמת, יזכה לשנוא את הגאווה. כלומר, אם אנחנו מחפשים דרכים, כמו שאמרנו בסעיף הקודם, מי שמסוגל לאהוב את הארץ הזו, והארץ הזו אוהב אותו, זה רק בא לידי ביטול, צמצום, הקטנה של הגאווה שלך, של האגו שלך.
להפך.
אומר הרב, כן, אבל צריך להדגיש, יש אהבת הארץ מכל מיני סיבות של תועלת. יש לי ביטחון, יש לי ככה, יש לי פה, יש לי שם. אומר הרב, מי שאוהב את ארץ ישראל, באמת זה אומר גם כשאין לך כלכלה, מי יודע מה. וגם כשאין לך ביטחון בדיוק כמו שפעם היה. וגם אם אין לך ואין לך ואין לך, אתה אוהב את הארץ הזה מצד המהות האלוהית שבה, מצד הקדושה העצמית שבה. מה זה עושה? האדם הזה שונא גאווה. מבינים את הפתרון?
זה בעצם ההפך מזה.
מבינים את הדרך הקצרה להיפטר ממידת הגאווה? לאהוב את הארץ הזו אהבת אמת. לאהוב את הארץ הזו למצוא את הנפש על ארץ ישראל. איך?
אפילו אם קשה לחיות כאן ברע.
כן, אפילו אם קשה לחיות כאן ונראה רע. אהבה בארץ היא אהבה של מסירות נפש. אדם כזה לא יכול להתגרות. כי בארמון של המלך עבד לא מספר לכולם שהוא המלך, כי הוא מבין שהוא רק עבד של המלך. ואתה אוהב את הארץ הזו באמת, אין לך גאווה. אחד המחלות הגדולות שיש לנו פה בארץ, בשלטון ובכל המפלגות שיש, וכבר אמרנו, מפלגה משמעותה פלגנות. הוא מפלג, הוא לא מאחד, הוא מפלג. מטרתו לחלק, לא לחבר. כל אלה שיוצאים נגד ארץ ישראל, יש להם מכנה אחד משותף. הם גאוותנים גדולים. והם יגידו שלא. וזו הדוגמה לשיא הגאווה. ורביטן מסרב להודות שהוא חולה. כל מי שהוא נגד הארץ הזה, כל מי שמוכן למסור אותה לאויבים, אפילו ללא אויבים, יש לו מידת גאווה גדולה. הוא יעשה את הכל בחן וחסד ורייטינג, הוא יתייפייף בעיתונים ובחדשות ובטלוויזיה. ובהשראת יום משהו, מישהו אמר לי, זה דבר כזה נקרא חרטת נט, לא? לא, גם שם. במילה, צריכים אנחנו לאהוב את הארץ הזו. ומהארץ הזו, לאהוב את אהבת נפש. וזה כך נזכה להקטין, להניח, לבודד, ולהתמודד עם המידה הקשה מכולם, שורש כל המידות השליליות של האדם. מידת הגאווה, שיהיה לנו ענווה אמיתית, ברוכה וטובה.
לא, אני יודעת. בסופו של דבר.